ונעבור באמת לנושא האיראני. איזה כלים יש להם בארסנל? בוקר טוב לדוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לגיאופוליטיקה, משברים בינלאומיים וטרור עולמי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אני מנסה קצת להיכנס לראש בעזרתך של מדינות המערב, וגם מתחבר לטור שפרסמת היום במעריב. איזה כלים יש להם לאיראנים אם הם מאיימים להשתגע, ועד כמה המערב באמת חושש מהם?
אני חושבת שהכלי המרכזי זה מה שנקרא עוצמתה של איראן. כרגע זו חולשתה המרכזית ומיקומה הגיאופוליטי סמוך כמובן למפרץ הפרסי והשליטה כמעט אבסולוטית שלה במיצר הורמוז. עצם האיום, האיתות על הנכונות שלה לחסום את המיצר, המדובר על עורק נתיב ימי קריטי עולמי, אם וכאשר היא אכן תחסום את המיצר, שזה מה שיהיה, מה שנקרא, תמות נפשה עם פלישתים, או אז תהיה השלכה כבדה, הייתי אומרת אפילו קטלנית, על הכלכלה, על הסחר העולמי.
ואיומים כאלה אני זוכר שהיו בסוף שנות ה-70, עם המהפכה, אנשים פחדו שהשלטון האסלאמי שרק עלה, כי היו אז איומים על חסימת מצרי הורמוז, זה כמובן לא קרה ב-40 שנה האחרונות. זה משהו שכמובן משליך גם על כל יצוא הנפט של האמירטים ומדינות המפרץ האחרות.
זה משפיע על העולם כולו. צריך לזכור שמדובר על מעבר צר אמנם, אבל דרכו עוברות למעלה מסדר גודל של 20% מהספקת הנפט העולמי, 35% מהגז הטבעי הנוזלי, ויש לזה חשיבות אדירה. זה מה שנקרא אפקט דומינו. once סוגרים את המיצר שקשור מאוד כמובן, כמו שאמרת, לכלכלות האזור של המפרציות, של הספקת הנפט לעולם, ובכלל, מדובר כאן על פגיעה, הייתי אומרת, קטלנית למדי, בכלל, בשייט, בתעבורה, בסחר הבינלאומי, המחולות וספינות מסע שעוברות מהאזור, פגיעה מבחינת העלויות, מבחינת היכולת השינוע של הסחורות. האפקט עצמו עלול להשפיע ולהוביל לעלייה בהוצאות, אם זה השינוע ואם זה הביטוח, כל מה שמשתמע מזה כחלק מהמינוף של הכלכלה העולמית. והייתי אומרת יותר מזה, זה לא רק סימבולי, זה לבוא ולהראות לעולם, אתם פוגעים בנו, אתם העולם, אתם מיוצגים היום על ידי ישראל, אנחנו נעשה הכל כדי לפגוע חזרה. ובאמת יש לזה משמעות שאנחנו כולנו גם נרגיש בכיס. עליית מחירים, אינפלציה שתתפשט, תתרחב ותגדל. לא עלינו, מה שנקרא.
כן, וצריך לחזור אחורה אפילו רק מלחמת יום הכיפורים במשמעויות של אז על מחירי הנפט בעולם. מספיק שמדינות אופק אז צמצמו, או הפעם זה יהיה צמצום מסוג אחר. ויש גם מצרים אחרים, מצרי בבל מנדב, שבעצם יכולים לחסום הרבה מאוד מהסחורות בעולם.
מה שקורה כבר עכשיו עם ירי הטרור החוטי וירי הטילים, כמובן שהם השתלטו על המיצר הצער הנוסף הזה, וגם לו כמובן יש השפעה עולמית, למעלה מ-10% מהנפט שעובר משם, בכלל אוניות מסע שגורמות בכלל לתנועה העולמית לעבור ולהקיף דרך אפריקה, מה שגם כאן כמובן כבר בעשרה חודשים האחרונים, אם לא יותר מזה, מייקר את כל הנושא של העלויות, הוא מאוד מפריע לתעבורה העולמית, הוא משנה את מה שקורה בכלל בתעבורה ובתנועה סביב אזור המזרח התיכון.
אז אם אנחנו עכשיו נכנסים לראשו של נשיא ארצות הברית, ובטח הלחצים שמופעלים עליו גם מבית וגם מדינות אירופה, אז האיסוס שלו אולי הוא במקומו, לצערנו. אנחנו רוצים כמובן שהוא ייכנס לפעולה.
נכון, אבל, וכאן זה אבל עם כוכבית ענקית, זה לא נובע אך ורק מזה, אלא הייתי אומרת בעיקר אולי הפוטנציאל של מדרון חלקלק מאוד מאוד נפיץ, מעבר לעובדה שכבר עכשיו מטרות אמריקאיות וכמובן ישראליות מהוות מטרות, נכסים, אינטרסים אמריקאים וישראלים מהווים יעדים לאותם גורמים פרו-שיעים, פרו-איראנים בעולם, ראינו, שמענו את זה כבר הבוקר באירופה, המדובר יהיה באמת באסקלציה אזורית שעלולה לגרום לגורמים נוספים להיכנס לאימות הזה ולהפוך אותו לאימות אזורי, אם לא בכלל למלחמת עולם שלישית.
גורמים נוספים כמו רוסיה או גורמים אחרים?
כמו רוסיה, כמו סין, לא התערבות ישירה, לא הייתי מזהה את זה בתור משהו שמיד ייכנסו כמובן, אבל כן תהיינה השלכות בהכרח על מעורבות נוספת ושל מדינות נוספות, בין אם זה מדינות אזור, באזור, בין אם זה גורמים עוינים בכלל בתוך המזרח, ברחבי המזרח התיכון שיקחו חלק, בין אם זה כמובן ארגוני טרור, מכל הצדדים, מיליציות שיעות פרו-איראניות גם מעיראק, גם אנחנו נראה את זה מאזורים נוספים, ופגיעה ישירה כמובן גם בפוטנציאל הפגיע במפרציות, אם זה איום ישיר או עקיף כזה או אחר ששימוש בנשק לא קונבנציונלי, כימי, ביולוגי, גם למדינות המפרץ.
מה תמונת הניצחון שהאיראנים היו רוצים לראות במצב הנוכחי? יש איזו תמונה שהם יגידו, טוב, במצב הזה אנחנו נוכל להפסיק להיכנע, לפרק את הגרעין? זה משהו שאפשר להיכנס לראשם ולחשוב על הרגע הזה? כי הם הרי עם כבוד שונה לגמרי מהכבוד המערבי, והכבוד שלהם אולי יותר חשוב מכל דבר.
אני חושבת שבנקודת זמן הזאת, פגיעה כירורגית ככל שתהיה, אם וכאשר חס וחלילה של איראן בישראל, ראינו אתמול את הכיוונון המאוד מדויק לכיוון סורוקה, חלילה אם תהיה פגיעה שכזו, אני חושבת שזה עלול לשנות את המערך כאן, את המשוואה פעם נוספת אולי, וגם את זה אני אומר בזהירות לטובתה. יחד עם זאת, צריך להבין שכרגע צעד כזה של באמת התאבדות מצד איראן, אנחנו נגדיר אותו כמשהו שהוא חוצה קווים אדומים, עלול להיות הרי גורל מבחינתה וכלפיה, כי ארצות הברית לפי דעתי לא תימנע מלהתערב, ובין השאר כמו טראמפ, יהיה גם בשימוש בנשק לא קונבנציונלי כלפיה.
כן, ואנחנו, תמונת התמות נפשי הזאת שאת מציירת היטב בטור שלכם במעריב, יכולה גם לקרות גם בלי התערבות אמריקאית? כלומר, יגיע הרגע שאנחנו נלחץ או נפגע באיזושהי נקודה שהיא כבר רגישה מדי, והם יגידו זהו, אנחנו סוגרים את המצרים?
יכול מאוד להיות. קשה לדעת כרגע לאן, מהי נקודת הסיום מבחינת איראן, הם בראייה שלה, יודעים שכבר המנהיג העליון חמינאי כבר כמה ימים שם באמת נעלם מהמפה, לא החליפו, אבל את מקומות עשו כרגע משמרות המהפכה, ובפועל כל שרשרת הפיקוד, כמו שכולם יודעים, חוסלה שם הצבאית, הביטחונית, המודיעינית. אני חושבת שלישראל יש יכולות אדירות עדיין לגרום ללא התערבות ארצות הברית לשינוי מוחץ של המשוואה, במובן הזה שבאמת איראן תצטרך להוציא בסופו של דבר דגל לבן. אני חושבת שהימים הקרובים הם מאוד מאוד קריטיים. אני צופה שעד סוף החודש הזה תהיה כאן באמת מהלך מאוד דרמטי מצד ארצות הברית. הוא לקח פרק זמן של שבועיים, אבל לפי דעתי זה הערכה גסה, זה יכול לקחת גם הימים הקרובים ביותר. ונראה כאן את הקריסה של המשטר האיראני. אני רק מכוונת לשאלה, and what next?
כן. אני מקווה שאנחנו, כשאנחנו מתכננים מהלכים כאלה, אנחנו שואלים את עצמנו what next, לא בטוח. ולפעמים זה מסתדר טוב, לפעמים זה מאוד מסתדר לא טוב. עד כמה אנחנו מצליחים עכשיו לפגוע כלכלית במשטר? כלומר, מאז השבוע האחרון, האם לא כדאי בסוף שאנחנו פשוט נחתור לפשיטת רגל כלכלית שלהם?
אני חושבת שהם שם כבר. האינפלציה גואה, פיחות המטבע האדיר, יש שם הפסקות חשמל, שלא נדבר על באמת בריחה המונית, אמנם סדר גודל שציינו 200 אלף איראנים שברחו, מדובר במאות אלפים רבים הרבה יותר. המשטר קורס לנגד עינינו, זה עניין באמת של התקופה המאוד מאוד קרובה, סמוכה, אבל אני דווקא רוצה לכוון רגע ברשותך לשאלה של מה זה כן מאפשר. כשאנחנו רואים מדינה נוספת כמו איראן, מנהיגת העולם השיעי, והיא המנהיגה העולמית בכלל של העולם, של הציר ההתנגדות ובכלל כל הפעילות במזרח התיכון, יצירת הוואקום הפוליטי-ביטחוני שהולך להיווצר, ומדובר בחודשים הקרובים עם הקריסה שלה, מאפשר או מותיר כאן מרחב סיכונים אדיר, ויחד עם זה גם פוטנציאל מצוין להזדמנויות של ישראל להרחיב את הקשרים עם מדינות האזור. זאת נקודת זמן כרגע שחייבים לתת עליה את הדעת, ואני חושבת שמי שככה מסתכל על זה באמת בפרספקטיבה רחבה יכול להבין שיש כאן הזדמנות נהדרת לקחת ולמנף את זה למקומות מאוד מאוד מרחיקי לכת, שאולי כרגע קשה אפילו לדמיין, כן. אבל רק לטובה.
אני מקווה מאוד שזה אכן יהיה כך, אני מקווה מאוד שזה גם ינוהל כך. יש הזדמנויות כרגע, זה דומה מאוד למה שקרה בסוף שנות ה-80, נפילת החומות במזרח גרמניה ומדינות ברית המועצות לשעבר.
בדיוק.
עירר את הסדר, אחרי זה יש סדר חדש, מרתק.
אנחנו בתקופה של, כן, של טרנזישן, אמנם העולם כמרקחה, אבל העולם גם במעבר, ואפשר להסתכל על זה בהחלט בצורה יותר אופטימית לסדר אזורי ובינלאומי חדש, שיאפשר באמת מרחב הזדמנויות גם מדיניות, אבל גם עסקיות עצומות, ואני חושבת שזה משהו שהוא צריך מאוד לשקול לחיוב.
טוב, עם הדברים האופטימיים האלה, אנחנו נסיים את שיחתנו. תודה רבה לדוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לגיאופוליטיקה, משברים בינלאומיים וטרור עולמי. תודה על השיחה.
תודה.
ואנחנו בחרדה, שאף אחד לא יגיד שאנחנו לא בחרדה, כולנו בחרדה, מי יותר, מי פחות. כמובן, יש את אלה שחווים את הפגיעות, יש את אלה ששומעים את הפגיעות. אנחנו במערכה אחרת לגמרי, המערכה היא בעורף, לצד המערכה שטובי טייסינו וכוחות הביטחון נותנים שם. וטיפול בסטרס הוא חלק מהדברים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם בעין אחרת לגמרי. בוקר טוב לנוגה ספיר, מפתחת הסטארט-אפ רפלקט אורב. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה זה אומר רפלקט אורב?
רפלקט אורב הוא מוצר שהוא ראשון מסוגו. הוא חבר לעזור לנו לבסט מערכת העצבים. הוא כדור שמחזיקים אותו בשתי ידיים. הוא מבוסס על טכנולוגיית ביו-פידבק, שעוזרת לנו ללמוד איך לבסט סטרס וחרדה, באמצעות שיקוף של מה קורה לנו בגוף בזמן אמת. כשאנחנו מחבקים את הכדור בשתי ידיים, הוא מודד דרך האצבעות אותות מהגוף, ומציג לנו צבעים משתנים, והוא נותן לנו מראה למה קורה לנו בגוף ובנפש, ועוזר לנו לתרגל איך לבסט את עצמנו ולהרגע יותר.
אני מבין, וזה כדור בגודל של כדור טניס, כמו הכדור שנותנים למטופלים, כדור רגיל, לא חכם?
גדול, זה בערך בגודל של שקולית, נגיד, זה כדור שמחבקים אותו בשתי ידיים, והוא רך וכיף, הוא לא מרגיש כמו איזה מוצר רפואי שמודד אותך, אלא הוא חוויה מאוד נעימה.
טוב, זה נשמע נהדר, איך הגעת לדבר כזה?
אני סובלת מחרדה הרבה שנים, זה משהו שעובר במשפחה שלי. וזה מאוד עניין אותי לחקור את הקשר בין גוף ונפש, איך אנחנו בזמן חרדה ממש מרגישים את זה בגוף, הלב שלנו פועם בקצב מהיר, למרות שאין באמת סיבה אמיתית בחוץ, רק המוח שלנו שמפעיל אותנו יתר על המידה. המסלול הזה הוביל אותי ללמוד מדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, להבין יותר את המנגנונים של המוח וללמוד על ביו-פידבק ואיך אפשר לנצל את הקשר הזה בין גוף ונפש כדי להרגע. אחרי שסיימתי את התואר הראשון, החלטתי שאני עושה איזושהי הסבה מקצועית, והלכתי ללמוד עיצוב טקסטיל בשנקר.
הנה, החיבור המופלא בין המוצר שלך למה שלמדת לפני זה, כן.
בדיוק, זה לא משהו שידעתי מראש, אבל איך היא בסוף כל החתיכות של הפאזל התיישבו במקום. והמוצר נוצר בעקבות באמת הלימודים שלי בשנקר, מתוך, זה היה פרויקט הגמר שלי בלימודים. הרעיון היה לייצר חוויה שהיא רכה ונעימה, והיא מביאה לנו גם מזור לחרדה, והיא מבוססת מאוד על מדע וטכנולוגיה.
ואפופו מדע, יש כבר מחקרים שמראים, או בדיקות שלכם, עד כמה באמת רמת החרדה יורדת כשמשתמשים במכשיר?
כן, עשינו כמה מחקרים. לפני שפרצנו את המוצר, עשינו מחקר על אוכלוסייה בריאה, על סטרס וחרדה יומיומיים, ואיך המוצר עוזר, וראינו תוצאות מאוד מרשימות. רמת החרדה ירדה ב-71%. והיה גם מדדים אחרים שהשתפרו, כמו איכות חיים ואיכות שינה, כי כשאנחנו בביסות, אנחנו משפיעים בכלל על החיים שלנו. ואז התחילה המלחמה, אחרי 7 באוקטובר, רצינו מאוד לעזור, עד אז אפילו מכרנו רק בארצות הברית, כמו כל סטארט-אפ שמסתכל החוצה, אבל בגלל הרמות של הטראומה והחרדה, תרמנו הרבה מוצרים, והפכנו להיות יותר מעורבים באקוסיסטם בישראל, ואז ראינו שיש משהו ממש משמעותי, וגם עשינו מחקר עם שורדים ומשפחות חטופים. והשימוש של הכדור של רפלקט בתוך קונטקסט שהוא טיפולי ומפחית טראומה, וראינו גם שם תוצאות מאוד יפות של הפחתה של טראומה וחרדה.
זה גם משהו שמתאים לבני נוער ילדים?
בהחלט, כן. אנחנו רואים הרבה עניין מילדים, כי זה מוצר שהוא מאוד מעניין ונמשכים אליו באופן אוטומטי. אנחנו ממליצים לילדים מעל גיל 5 להשתמש בו, והיום יש לנו גם עבודה בבית הספר, שעובד מאוד יפה.
והמוצר הזה קיים, כבר שואלים אותי, הוא קיים לנו, לציבור הרחב?
כן, אפשר לרכוש אותו באתר שלנו, שהוא meetreflect.co.il, meetreflect, כמו לפגוש את רפלקט.
רגע, איך מייטים את זה? מי?
M-E-E-T-R-E-F ה-ACT.
אוקיי, מי רפלקט. אוקיי, זה עם משלוח כמובן.
אנחנו, אני יכולה להגיד שמאז תחילת הסבב הזה של המלחמה, אנחנו ממש רואים עלייה במחירות, שזה כמובן ברור, כולנו בסטרס.
כולנו בסטרס הוא בלשון המעטה, בטח בימים כאלה, אי ודאות היא מאוד מאוד גדולה, אי ודאות היא חלק מרכיב ועיקרי לסטרס שאנחנו נמצאים בו, ונוסיף לזה את זה שאנחנו חווים, יש לנו טקס כמעט כל לילה, הלילה הזה אולי קיבלנו פטור חלק מהמדינה, לא כולם, מתושבי הדרום לצערי ממש לא, אבל באמת באמת יש פה זה משהו שהוא מתכתב עם טכנולוגיה, עם עיצוב מוצר, הנה זה כיף, אנשים שלומדים דברים בכיוונים שונים. מה הקשר של מדעי המוח ושנקר? אז הנה.
נכון, כן. בסוף החיים מביאים אותך למקום הנכון.
נשמע נהדר. אז גם יזמית, מפתחת הסטארט-אפ רפלקטור בנוגה ספיר. תודה רבה רבה על השיחה.
ביי ביי.
אנחנו בלחץ, כמובן, מי שתקוע בלחץ, בחול הוא בלחץ. מי שלא יודע אם ניסוע לעבודה הוא בלחץ. פיקוד העורף התיר למעשה להגיע למקומות עבודה. מקום העבודה מחייב אתכם להגיע, אתם מפחדים להגיע, או יש ילדים שצריך לטפל בהם כי אין להם מסגרות, מה שהופך את הנושא להרבה יותר מורכב, ומה עם הזכויות שלנו בכלל? אנחנו על זה נשוחח עם חדוות ינקו וולמן, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין מיתר. בוקר טוב, חדוות.
בוקר טוב, יורם, ובוקר טוב למאזינים.
שאלה ראשונה, את בארץ?
כן, האמת שאני בארץ, אחרי אתגר לא פשוט שעברנו, אנחנו יצאנו השותפים של המשרד, וגם פורסם לטיול שותפים, התעכבנו ובמבצע באמת מאתגר וחשאי הגענו שלשום לארץ וזהו, וחזרנו לשגרה בהתאם להנחיות לפיקוד העורף והצרכים והדרישות והשאלות שעלו מהלקוחות השונים.
כן, אם משרד מיתר לא יכול לחזור לארץ, מי יכול? אז כל הכבוד לכם על המבצע הזה. והנה, הוא אפילו משקף משהו שהרבה ארגונים עובדים, יוצאים לנופש של עבודה. כולם שם תקועים. האם מקום העבודה מחויב לטפל באותם עובדים שיצאו לנופש של שלושה ימים בקרטים למשל, ועכשיו צריכים להישאר שבוע, שבועיים, שלושה, מבחינה מימונית, מבחינת משכורת?
אז השאלה באמת שאין עליה איזושהי תשובה מאוד ברורה, אבל העובדה שמעסיק הוציא עובדים לחול במסגרת העבודה, מטילה עליו איזושהי חובה, אתה יודע, מעצם זה שאנחנו מקום עבודה וסולידריות, לכן ההנחה היא שמעסיקים לא ישאירו את העובדים שלהם לדאוג לטיסות ולבתי מלון ויעלצו אותם לשאת בעלויות הזה, ויהיו אמורים לשאת בעניין הזה, על אף שאין איזושהי חובה, בעיניי זה משהו שהוא מתבקש אפילו. הנושא של המאמצים, כמו שאנחנו קוראים ורואים בתקשורת, להביא את העובדים זה משהו שיכול לקחת זמן ויש לו עלויות, ויצטרכו להסדיר את הנושא הזה, אבל על פניו נראה שהמעסיק יצטרך, או לפחות יהיה ראוי שהוא יישא בעלויות האלה בכל הנוגע לעובדים שנתקעו בחופשה בחול.
ולגבי הוראות פיקוד העורף שלמעשה, אגב, הופתענו קצת, אבל אני כרגע לא נכנס לשאלה אם זה נכון או לא, כי זו שאלה מאוד מורכבת, והמשק צריך שנחזור למקומות עבודה. מעסיק אומר לעובדים שלו, בואו תחזרו לעבוד, ואני יכול להיות עובד שמפחד לעלות על הכביש, או אני יכולה להיות אמא שצריכה לטפל בשני ילדים שאין להם מסגרות?
זאת שאלה שבאמת, זה לב ליבו של העניין בעקבות ההנחיות החדשות של פיקוד העורף, אבל חשוב לי להגיד שחלק מהשאלות המשמעותיות שדווקא קיבלנו השבוע מלקוחות שלנו, ממעסיקים שונים, זה על עובדים שרצו להגיע. על אף מצב החירום ועל אף הייצור של פיקוד העורף, עובדים כן רצו להגיע. זאת אומרת, לא כל העובדים הם עובדים שמפחדים להגיע, או עובדים שיש להם ילדים, וחשוב גם את זה להגיד. לגופו של עניין, ברגע שהנחיות פיקוד העורף מאפשרות להגיע למקום העבודה, כפוף כמובן למרחב שהוא תקני ולאפשרות של העובדים להגיע בזמן ההתגוננות ובזמן ההתראה למרחב המוגן, אז בעיקרון העובד צריך להגיע למקום העבודה. אבל הגישה שלי או הגישה שלנו במשרד אומרת, חברים, בואו נבין רגע דבר אחד. יחסי עבודה הם יחסים מתמשכים. והתנהלות של הצדדים בעיתות משבר תשליך בסופו של דבר גם על היום שאחרי. לכן, בהבנה שלנו ובהמלצה שאנחנו נותנים לעובדים וחושבים שנכון להגיד גם, זאת אומרת, למעסיקים ולעובדים, יש ששני הצדדים צריכים לנהוג באיזושהי גמישות, באיזושהי מדיניות הכלה ובאיפוק, ובעצם לנסות למצוא איזשהו פתרון. אז אם אני מדברת על הצד של העובד, אז קודם כל אני מצפה מהעובד שלא ינצל את המצב וינהג בתום לב, ובמקרים המתאימים יתגבר על החשש. אם זה ילדים, ינסה למצוא בייביסיטר, תכף נדבר על המגבלות שקשורות לילדים, ובעצם מצידו יראה איזשהם נכונות ומאמץ להתגייס בסוף לעסק הזה, שהוא אמור להיות מקום העבודה שלו גם ביום למחרת, וגם לו יש אינטרס שהעסק הזה יעבוד. המעסיק מצידו, גם הוא מחויב להסיק, לגלות את, בעצם את הגמישות בנוגע למצב האישי של העובדים, למצב הנפשי של העובדים, להבין כמה עובד הזה על אף הדרישות, האפשרות של פיקוד העורף והנחיות, האפשרות שלו להגיע לעבודה, עד כמה הוא הכרחי ועד כמה הוא יכול לוותר עליו. האם הוא יכול לדרוש ממנו לעבוד בהיקף שעות חלקי, להגיע בשעות מסוימות או רק בחלק מהימים למקום העבודה. וכמובן בהקשר הזה מתעוררת הרבה פעמים השאלה של עבודה מהבית.
כן.
שאם אתה רוצה אני אשמח
כן,
להרחיב עליה. אז עוד משהו מהצד של העובד, שבאמת משבר זה ההזדמנות של העובד, מה שנקרא להיכנס מתחת לאלונקה. אני מדמה את זה תמיד, להיכנס לאלונקה, לדמיין שתי כתפיים, לא אחת. ואני מאמינה שזה גם יזקף לזכותו בהמשך. אז באמת, זה הזדמנות של המעסיק ושל העובדים לצמוח מהמשבר הזה, ולכן זה ככה ברקע הדברים. מה שאתה שאלת אותי, זה אם העובד מחויב להגיע, אז העובד מחויב להגיע.
כן, לא, אבל נתת תשובה שהיא קצת יותר מה כנראה יפסוק בית דין לעבודה אם זה יגיע אליו, אלא בעצם את נותנת פה עצה שהיא קצת יותר מורכבת, אני שמח שהיא ככה, גם למעביד וגם לעובד. אתם מייצגים, אני מניח, מעסיקים גדולים במשק.
נכון, אנחנו מייצגים מעסיקים, יורם, אבל אנחנו מקפידים שהייעוץ שלנו לא יהיה
כך נשמע,
אלא יהיה אנושי ומכיל את הסיטואציה. ולכן גם אם יש חובה משפטית יבשה להגיע למקום העבודה, אני מאמינה שאם הסיטואציה תתגלגל לבית הדין, אז הדברים שעליהם דיברתי במסגרת תום הלב, ניצול המצב והגמישות משני הצדדים, יתבואו בחשבון והדברים גם לא ייבחנו בצורה מאוד מאוד נוקשה.
כן, זה נשמע נבון. יש הבדל, אגב, כשיש ועד עובדים או אין ועד עובדים, יש לכם לקוחות טק שאין להם ועד עובדים, אני מניח שיש לכם לקוחות שיש שם ועד, ששם הגישה היא אחרת קצת?
אז שם הגישה, או כל מה שאמרתי, במקום לנהל אותו באופן פרטני מול ישראל ישראלי, העובד, אז מנהלים אותו ברמה קיבוצית מול הוועד, ושם מנסים להגיע אותם כללים בדיוק, רק שם מנהלים את זה מול גורם המאוגד, מול הוועד, מול הארגון היציג, ומנסים להגיע לאותן הבנות. ברשותך כן. משפט על כמה משפטים על עבודה מהבית.
כן. אגב, הרגשתם את זה עכשיו, אתם על בשרכם, שהייתם תקועים אי שם, מותר להגיד איפה, נכון?
כן.
אחרי שחזרתם.
נסענו לטיול באפריקה, קיצרנו טווחים ללרנקה, וכל הזמן בין המעברים האלה, היינו זמינים ונדרשנו להיות זמינים ללקוחות שלנו, זה חלק מהמחויבות שלנו, זה חלק מה... ערכים שלנו, ושהם דומים לכל עובד שצריך לתת איזשהו שירות למעסיק שלו, ולהבין, למעסיק יש לקוחות, יש מוניטין, וזה לא רק אינטרס של המעסיק, אם העובד יבין שהאינטרס הוא משותף, אז יהיה לשני הצדדים קל לנהל את לנהל ולהתגבר על המורכבויות, ויש מורכבויות.
אבל עבודה מהבית זה משהו שאנחנו מכירים, כי כבר עברנו קורונה ואחרי זה עברנו פה מלחמה, ומה שנקרא, המשק פה די מתורגל בעבודה מהבית.
אז זהו, אז אני רוצה להגיד כמה דברים על עבודה מהבית. אז מה שנקרא, מבנה העבודה הקלאסי, עד לפני כמה שנים, מבנה עבודה קלאסי שמאתגר אותנו ומשתנה כל הזמן, לא בהכרח כלל עבודה מהבית. ואז הגיעה הקורונה ובעצם לא הותירה לנו ברירה, וחשפה אותנו לעולם חדש. אני חייבת להגיד שמבחינת הרבה עובדים, בטח בעולם, בתחום ההייטק, אפילו עולם קסום.
כן.
והיה קשה מאוד להחזיר את העובדים לשגרת עבודה מהמשרדים, לקח הרבה מאוד שנים גם לחברות הגדולות, ואני יכולה להגיד לך שעד היום, מה שהשאירה לנו הקורונה זה כשעובד מגיע לנהל מסע ומתן על תנאי העסקה, הוא בהחלט אחד הדברים המשמעותיים זה כמה ימים אני יכול לעבוד מהבית ובאיזה תנאים. כלומר, המודל ההיברידי הזה של שילוב עבודה מהמשרדים ומהבית במקצועות שהם אפשריים, הוא כאן, הוא נושם, חי והוא בועט. ולכן עובדים שממילא העבודה שלהם מאפשרת עבודה מהבית, בחלקיות כזו או אחרת, העובדים האלה יותר קל לאפשר עבודה מהבית. אבל זה לא מחויב המציאות. ברגע שהנחיות פיקוד העורף מאפשרות להגיע למשרד, והמעסיק דורש שיגיעו למשרד, אז יש על פניו חובה כזו. אם נחזור לדברים ולעקרונות שדיברנו עליהם קודם, אז כדאי וראוי להגיע להסדרים שמאפשרים עבודה מהבית. אני אוסיף על זה עוד איזה משפט, שעבודה מהבית, אחד הקשיים שהיא מעוררת מבחינת המעסיקים, זה היכולת לפקח על שעות העבודה וניצול, נגיד את זה בזהירות המתחייבת, של עובדים את הפלטפורמה הזו. וזה המתיחות העיקרית שנוצרת בנושא של עבודה מהבית. כמו פה אני רוצה להאמין שעובדים ומעסיקים ייתנו כל אחד את האקסטרה מייל שלהם, וידעו להגיע להסדרים בכל מה שנוגע לעבודה מהבית.
טוב, זה מחדד את הדברים. מעסיקים ועובדים, ההצעה הכי טובה פה זה קצת יותר להיכנס כל אחד בתחומו מתחת לאלונקה, מאשר לנסות לקבל את חוות הדעת החד משמעית הזאת של מה עושים, מה לא עושים. בכלל, כלל חשוב בדיני עבודה ויחסי עבודה, לא רק דיני עבודה. עורך דין חדוות ינקו וולמן, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד עורכי דין מיתר. תודה רבה לתובנות, ברוך שובכם. ותפרסמו
תודה
קצת.
תודה רבה, יורם, ואנחנו פה לשירותכם בכל עניין ונושא שתרצו שנדבר עליו.
ותפרסמו יום אחד את המסלול שלכם, כשיהיה מותר לגלות איך חזרתם בשחייה לארץ. תודה רבה על השיחה.
טוב, שבוע נעים, ושהחטופים יחזרו הביתה בהקדם.
כן, בואו נדבר קצת על התחושות שלנו, בטח אחרי לילות ללא שינה. חלקנו זכו ללילה עם שינה, באופן מאוד חריג לילה, אבל אנחנו יודעים מה עבר עלינו ומה יעבור עלינו. איך מתגברים על קשיי השינה ובכלל מה הפתרונות? בוקר טוב לדוקטור יובל צור, ראש תחום מיינדפולנס במכבי טבעי.
בוקר טוב, בוקר טוב. כן, כמה שטוב בימים האלה, כן. אבל על זה בדיוק אנחנו מדברים. איך כן. להיות עם הימים האלה ובכל זאת בטוב.
אני מנסה להסתכל על הטוב שיש ברע, אם אנחנו נצלח את התקופה הזאת, שהיא באמת תקופה של חרדה כשהישנה, עם כלים קצת יותר נכונים לטפל בהפרעות האלה שיש לנו, אז אולי אחרי זה גם נצא לדרך בהמשך החיים שלנו בצורה קצת יותר מאוזנת. נתחיל עם התודה, הדבר הבסיסי שכולנו חווים, מתעוררים עם ההתראה המפחידה הזאת, היא תמיד מפחידה בכל שעה ובטח בלילה. עוברים למקום מוגן, מחכים לפחות 10 דקות פעמים יותר, שומעים יירוטים, יוצאים החוצה, ואז צריכים לישון.
כן, ואז בדרך כלל יש עוד השלב של רגע לראות טלוויזיה, ולהסתכל מה קורה ומה קרה, וכמה פגיעות היו, ועם זה ללכת לישון. ובאמת יש פה קושי מיוחד בשינה. שינה היא דבר חשוב באופן כללי, ורבים מאיתנו סובלים מקשיי שינה, או למעשה רובנו הגדול, לא ישנים מספיק בכלל, ולא ישנים מספיק טוב, באופן כללי. אבל פה אנחנו בעצם חווים קושי מיוחד ונוסף במצב הזה, שיש לו שני היבטים. אחד זה האדרנלין, הגוף שהוא במתח, שהוא אחרי לחץ ומתח ופעולה, לוקח לו זמן להירגע. והאדרנלין מכניס את המתח לגוף, את הגוף למתח, וקשה להרגיע. והדבר השני זה הדאגות. הדאגות והמחשבות ומה יהיה ומה היה ומה חווים. ואז הולכים לישון ומגיע הקושי השלישי, שהוא הקושי להירדם.
כן.
ונוצר המאבק, ונוצר למה אני לא ישן, ונוצר מה יהיה ומתי אני כבר ירדם. וכל העיסוק הזה. ובעצם מה שאנחנו יכולים להציע מתחום המיינדפולנס, שזה תחום העיסוק והמומחיות שלי במכבי טבעי, הדרכה של סדנאות מיינדפולנס שאנחנו מציעים למבוטחי מכבי, אנחנו בעצם מציעים להרגיע את כל הסיפור הזה. קודם כל להרגיע את המאבק. זאת אומרת, אני לא הולך לישון כדי לישון. כי ברגע שאני הולך לישון כדי לישון, אוי, למה אני לא נרדם? אלא אני נכנס למיטה ומייצר את התנאים. התנאים שבהם הגוף ירדם. אני לא יכול להכריח את עצמי להירדם, אני יכול רק ליצור תנאים שבהם השינה תגיע. זאת אומרת, נסות לשכב בשקט, בסביבה חשוכה, להרגיע קצת את הגוף. ואז בעצם המיינדפולנס מציע לנו עבודה מנטלית, עבודה עם, עם state of, עם ה-state of mind שלנו, שאומרת, אני לא נאבק בכלום, אני לא, לא נאבק בדאגות ומחשבות, אני לא נאבק במתח בגוף. כל מה שאני עושה, אני מביא את תשומת הלב אל הרגע הזה, כאן ועכשיו. כאן ועכשיו. בשנייה הזאת, מה קורה בשנייה הזאת? והכי טוב, אל תחושות הגוף, אל כפות הרגליים. מה התחושה בכפות הרגליים? אני יכול לעבור ככה על הגוף, מה התחושה ברגליים עצמם, ואחר כך בבטן, ואחר כך בכתפיים.
כן.
ואני ככה עובר לאט לאט את הגוף, מסתכל מה, מה המצב, מה התחושה. ברגע שתשומת הלב היא כאן ועכשיו, והנה חיברנו אותה לכאן ועכשיו לתחושות, פשוט מדגדג לי ברגל, קצת לא נוח באגב, טוב, מרפא. אז הדאגה שהייתה כאן לפני רגע, אני לא מגרש אותה, אבל היא פשוט נעלמת.
איזה טיפ נפלא. כשהמוח
שלנו עסוק בדבר כן. אחד, הוא משחרר את הדבר השני. ובתרגיל שיצאתי, גם המתח בגוף נרגע, כי אני עושה איזה הרפיה, ולאט לאט ככה הגוף נרגע. כן.
נשימות אגב זה משהו שהוא גם כן, אם אני מתרכז בנשימות שלי, זה גם סוג. זה לימדו אותי בצהל לפני עשרות שנים, כשהיינו לילות ניווטים ודברים כאלה. פשוט לנשום ולהתרכז בנשימות?
בהחלט, בהחלט. אז קודם כל, את אותו דבר שעשינו, הצעתי עם כפות הרגליים והגוף, אפשר לעשות עם הנשימה. למעשה זה תרגול המיינדפולנס הבסיסי ביותר. פשוט למצב של קשיי שינה, יש איזה יתרון להתעסקות. ההתבוננות בגוף וההרפאיה שלו, באותה מידה תשומת לב לנשימה, ונשימות יחסית עמוקות וארוכות, לא בלחץ, לא במאבק, אבל ככה זה בהתכוונות, של להאריך טיפה את הנשימה, להאריך טיפה את השאיפה, להאריך טיפה את הנשיפה, רצוי שהנשיפה תהיה טיפה יותר ארוכה מהשאיפה, זה גם משהו שיוצר רגיעה. נשימה עמוקה וארוכה יוצרת רגיעה בגוף. טכניקה מעולה.
אמרת שהנשימה צריכה להיות יותר ארוכה מהנשיפה?
הנשיפה יותר ארוכה מהשאיפה.
כן. לא מה שאתה לא הוציא את כל...
שוב, לא, אם זה יוצר איזה מאבק ולחץ, לא זאת הכוונה. איזה מין התכוונות? לקחת, רוצה לתרגל שנייה? אפשר.
מוזיקה מרגיעה, זה משהו שעובד מהניסיון שלך, או שזה מאוד אישי?
תראה, אני יכול להגיד שזה משהו מבחינתי, משהו שעובד בוודאות. זאת אומרת, מהניסיון האישי שלי, עובד ביג טיים. מאז שאני מתרגל מיינדפולנס, החיים שלי השתנו. הלחץ בחיים שלי ירד. אני כבר מתרגל כ-15 שנה, ואני כבר מורה ומלמד וכדומה. אבל בלי שום ספק, ראיתי את זה קורה אצלי, ראיתי את זה קורה אצל חברים שלמדו איתי, ראיתי את זה קורה היום כבר אצל עשרות אנשים שלמדו איתי את השינויים שקורים. רק שמיינדפולנס זה כמו כושר גופני, בסדר? זה צריך לטפח את האיכות הזאת, צריך לטפח את המיומנות הזאת, זה ללכת לקורס ולהתחיל לתרגל. מה שמדברים כאן כרגע זה מין תרגיל קטן שהוא מעולמות המיינדפולנס, אבל יכול לעזור לכל אחד ואחת מאיתנו. דרך אגב, במצב של שינה, אבל באותה מידה במצב של לחץ, שעכשיו הייתה הזקה, הייתה הזקה לכו לממד. כן, אנחנו לא מדחיקים, אנחנו לא מתחילים עכשיו... העולם יפה, הכל טוב. לא, יש הזקה לממד, למקלט, כל אחד מה שצריך. לפעול, לא מתעלמים מהמציאות. אבל עכשיו אני בתוך הממד. כן. הנה הזדמנות. 2-3 נשימות עמוקות. אוקיי? תשומת לב כאן ועכשיו, אמרנו לגוף, איך הרגליים, איך הגוף. איך המחשבות שלי עכשיו? רק להסתכל על זה רגע. להגיד לעצמי, כן, יש לי דאגה עכשיו. כן, מה לעשות? יש לי דאגה. אני לא נאבק, היא לא בסדר הדאגה הזאת. היא חלק מהמצב. אם אני מקבל את הדברים ככה, שזה בדיוק הרעיון של מיינדפולנס. זה לשים לב מה קורה כאן ועכשיו, ואת מה שלא ניתן לשנות, אני מקבל. מה שניתן לשנות, אני אנסה לפעול. אבל כרגע, יש מצב, יש ממד, יש דאגות, מצב מסוכן, אין, לא יכול לשנות את זה. אז בוא נהיה עם זה, בוא נהיה עם זה. ככה, בלי מאבק, כן.
לא, יש דברים שאנחנו גם יכולים, דוקטור יובל צור, לקחת כתוספים, אנשים מאמינים בתי קמומיל ופרחי בח וכל מיני טיפות שאני לא יודע באמת מה יש בהם, הם תמיד נראים כמו מים, אבל אם זה עובד, זה עובד, אני לא מתווכח על המים הכבדים האלה.
כמובן, קודם כל מה שעוזר לכם, וכל אחד מכיר את עצמו הכי טוב, מה שעוזר תעשו, אם זה עוזר, נהדר. מכבי טבעי מציע מעבר לטיפולים של מיומנות והקורסים של המיינדפולנס, סדרה שלמה של טיפולים של רפואה, שנקראת רפואה משלימה או רפואה אינטגרטיבית, היא לא במקום הרפואה, היא בנוסף לרפואה הרגילה, וזה כל מה שיכול לעזור נפלא. אם זה רפלקסולוגיה או ביופידבק או שיאצות מינה או דיקור, כל אלה יכולים לעזור. אני רוצה לדבר מילה אחת על, על מיינדפולנס בהקשר הזה ועל רפואה משלימה. תראה, הרפואה הרגילה שלנו מטפלת בהרבה מאוד קשיים ובעיות רפואיות בצורה מעולה. ומי שיש לו באמת קשיי שינה או כאבים בגוף או מתח גדול מאוד, לכו לטיפולים, כן? ברפואה הרגילה, לטיפולים הנפשיים הרגילים, מעולה, ואני בוודאי לא מציע משהו אחר במקום זה. הרפואה המשלימה של מכבי טבעי באה בנוסף לתת את זה. יש לך כאבים, הלכת למרפאת כאב, בוא גם בדיקור, גם רפלקסולוגיה, יעזור לך גם בטיפול בכאב. ולכן זה רפואה אינטגרטיבית, הם רופאים במכבי יודעים גם לשלב את זה. זה גם וגם. רגע, שנייה. מיינדפולנס מציע לנו כאן עוד משהו נוסף, שהוא שונה משני אלה, והוא משלים את הטיפול. והוא הטיפול ביחס לבעיה. בפחד מהכאב, בחשש מהכאב, בחרדה מהכאב. אני לומד לקבל את הכאב. אני לומד לקבל את זה שקשה לי לישון, ואז אני לא נלחץ מזה שקשה לי לישון.
כן.
אני יכול לטפל בקושי לישון. אני לא נלחץ מזה שכואב לי, והטיפול בכאב משתפר. זאת אומרת, מיינדפולנס מוסיף כאן עוד משהו ביחס לדברים, בסטייט אוף מיינד, שהוא הופך את כל הטיפול הרגיל והמשלים, האינטגרטיבי הזה, הוא הופך אותו ליותר יעיל ומועיל.
טוב, זהו, אנחנו צריכים לסיים את השיחה המאוד מאוד חשובה הזאת. נתת לנו טיפ מאוד מאוד חשוב, אני קורא לזה עזרה ראשונה להתמודדות עם השינה, ובכלל בכל רגע של חרדה. דוקטור יובל צור, ראש תחום מיינדפולנס במכבי טבעי, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה.
תודה לך, ושיהיה באמת יום טוב ושקט.
אמן.
וימים טובים.
כן, אז עכשיו יותר מתמיד הילדים ובני הנוער מול המסכים, בעיקר מול הסמארטפון שלהם. אנחנו בעצמנו טרודים, אנחנו מקבלים עדכונים, אנחנו גוללים את עצמנו לדעת גם כן, אבל גם הם שם, בין אם זה הרשתות ובין אם זה במשחקים. ויש איזה מחיר דיגיטלי שאנחנו וגם הילדים שלנו משלמים, כולל התפתחויות של שפה ומוח ודברים אחרים. על זה אנחנו מדברים בדיוק עם חווה טרייטל, אחראית תחום מחקר ופיתוח בתנועת מהפכת הקשר. קשב, סליחה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
חווה, מהי תנועת מהפכת הקשב קודם כל?
אז תנועת מהפכת הקשב היא תנועה שקמה בעקבות ספר בשם מהפכת הקשב שכתב דוקטור מיכה גודמן, שבעצם זיהה את ההשלכות שהן היו אז טריות יחסית בהבנה שלנו, של שימוש במדיה דיגיטלית ובקשר שלנו עם טכנולוגיה דיגיטלית, ההשלכות על החיים שלנו, על הרווחה הנפשית שלנו, על הרווחה הקהילתית שלנו, המשפחתית, אבל גם על תהליכי כיתוב שמקורם במדיה הדיגיטלית וברשתות. ואנחנו בעצם תנועה שלקחה את ההבנות האלה לשטח, והבינה שאפשר לייצר מהם תהליכים קהילתיים שיעזרו לנו להתמודד עם ההשלכות האלה, ולייצר שימוש שהוא מאוזן יותר.
אז זו המהפכה, ובאמת יש כבר נתונים ומחקרים על איך המדיה הדיגיטלית משפיעה על המבנה ותפקוד המוח?
אז יש התחלה של המון מחקרים, וזה נמצא בדיון, והמחקרים עדיין לא חד משמעיים, אבל מה שאנחנו יכולים לראות די בוודאות, זה שיש קשר סיבתי בין התפתחות מאוד מואצת של חרדה ודיכאון אצל נוער בעיקר, אבל גם אצל ילדים, לבין עלייה בשעות השימוש, בעיקר ברשתות חברתיות. אז זה ממצא ככה ראשוני, וממצאים שהם התפתחותיים, מוחיים יותר, אנחנו יכולים לראות שילדים בגיל הרך, נגיד עד גיל 6, כזה טרום יסודי, שהשימוש שלהם במסכים הוא מאוד ממושך, אז יש השפעה שלילית על התפתחות של כישורי שפה, והשיית תגובה, ויכולת חיית סיפוקים, ועוד דבר אולי שהוא רלוונטי לכל הגילאים, זה הירידה שלנו בכישורים חברתיים, באופן ספציפי ביכולת שלנו לזהות הבעות פנים וביכולות האמפתיות שלנו, שזה קצת היכולת שלנו להיכנס לנעליים של האחר, להבין מה הוא מרגיש כרגע, איך זה דומה לדברים שאנחנו מרגישים, ולהגיב לזה בצורה הולמת, או פשוט להישאר ולהקשיב ולא לברוח לגירוי אחר. אז הדברים האלה מבחינה התפתחותית נראים שכרגע הם הנתונים הראשונים שנפגעים באופן סיבתי משימוש לא מאוזן בטכנולוגיה דיגיטלית, שכל גיל יש לו את ההשפעות הספציפיות עליו, פשוט כי יש לכל גיל משימה התפתחותית אחרת.
ואני זוכר שפעם לא רצו שאני אראה טלוויזיה, היום יחסית למסרים הקצרים והגלילה האינסופית, לצפות בזה סדרת נוער, ילדים עם התפתחות ועלילה ודמויות, נשמע משהו יחסית נהדר.
כן, זה נשמע קסום, נכון. אז קודם כל, תמיד אנחנו קצת נוסטלגים על העבר ודואגים על ההווה ועל העתיד, וזה מה שהמוח שלנו אמור לעשות. וזה בסדר שכרגע מרכז הדאגה שלנו היא לא טלוויזיה, אלא המסכים הדיגיטליים, אבל יש לזה סיבה. כלומר, הדברים האלה הם שונים מאוד. קודם כל, בדרך כלל, הטלוויזיה, או לפחות בהתחלה, הטלוויזיה הייתה ממוקמת במיקום מרכזי בבית, וכולנו ישבנו סביבה יחד, ואולי הדבר הכי בולט, הוא שלא יכולנו לבחור בכל רגע נתון מה היא תשדר, והיינו צריכים להסכים על מה ישודר, ולא יכולנו להפסיק וככה לזפזפ בין דברים תוך כדי, אלא זה דרש מאיתנו איזושהי יכולת להתמודד עם מה שנבחר עבורנו, ועם איזה קשב ארוך לעלילה שלא מתחלפת כל רגע. היום אנחנו מאוד מאוד רגילים לטעום להחליף, כלומר לקלוט כן. איזה מידע דיגיטלי, וברגע שהוא משעמם אותנו או מטריד אותנו או לא מה שרצינו, אנחנו מחליפים אותו וגוללים אותו. וגם השימוש לנו בטלוויזיה הופך להיות דומה יותר ויותר לזה, וגם, אני לא יודעת אם ראית לאחרונה נוער משתמש במסכים, אבל גם כשהוא רואה טלוויזיה הוא בדרך כלל כן. במסך מקביל ליד, כדי שאם מסך אחד ישעמם יהיה את הגיבוי. והדבר הזה, יש לו השלכות מאוד שליליות על אורך הקשב שלנו. כי אנחנו לא מסוגלים להשהות את חוסר סביעות הרצון שלנו, וככה להיות איתו עוד קצת. יש לנו תמיד בחירה לאן לברוח ולאן ללכת, וזה לא דבר טוב עבור הקשב שלנו.
הדילמה של כל הורה ששומע את השיחה הזאת היא למנוע מהילד שלו שימוש במכשיר. הילד רוצה להיות חלק מחברת ילדים ש... זה המדיום העיקרי שלה, ככה היא מתקשרת. אי אפשר למנוע מילד מכשיר כזה. מה עושים?
אז קודם כל, אנחנו לא מדברים במונחים של מניעה, אנחנו מדברים במונחים של איזון. וגם במונחים של איזון, אנחנו מדברים על גילאים שונים. אז אנחנו באמת ממליצים שלא לרכוש טלפון חכם אישי לילד, לפני שהוא בשל לקבל את ההחלטות הנכונות ביחס לשימוש. אז אם בתקופה הזו שעוד אין לו מכשיר כזה, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מייצרים נורמות קהילתיות שמוודאות שגם לחברים שלו אין מכשיר כזה. זה אנחנו עושים בהרבה מאוד קהילות בארץ בהצלחה רבה. אבל גם אם אני רוצה לעשות תהליך באופן פרטי עם הילד שלי, אז אני אתן לו מכשיר כשאני חושב שהוא בשל את זה, אבל אני לא אזרוק אותו למים, אלא אני אלווה את השימוש שלו במכשיר. כלומר, אנחנו נעשה חוזה ביחד, איך נראה השימוש שלו, ומתי השימוש שלו מסתיים כל יום, ואיפה הטלפון הזה מוטען בלילה. ואני אקבע שיחות על התוכן שהילד רואה במכשיר, ואנחנו נלמד ביחד איך מייצרים שיחה בוואטסאפ, בדיוק כמו שאנחנו מלווים ילד אחרי רישיון נהיגה, או מלווים ילד כשהוא לומד לרכב בלי גלגלי עזר, אנחנו גם צריכים ללוות את השלב הראשוני שבו ילד מקבל מכשיר טלפון חכם, וגם אחרי זה לחשוב יחד כמשפחה איך נראים ההרגלים שלנו כהורים, שזה דבר שאנחנו לפעמים שוכחים לדבר עליו, אבל אם אנחנו בורחים לתוך מכשיר כדי להרגיע את עצמנו, לבסס את עצמנו רגשית, להימנע משיח שהוא מטריד אותנו, או בשביל צריכת חדשות אינסופית, אז יהיה לנו קשה מאוד לשכנע ילד שזו לא הדרך הנכונה לחיות, וזה לא כדאי כי יש לזה השלכות שליליות עליהם. אנחנו נצטרך גם לעשות איזשהו תהליך אישי של מודלינג, שהוא בסוף לטובתנו, כי אנחנו גם נהנה מהפירות שלו, לא רק בהיבט ההורי.
כן, אז אלה תובנות מאוד מאוד חשובות. אנחנו גם יודעים שהם נחשפים לתכנים שנוגעים למצב, נכון. בלי התיווך שלנו. המלחמה של הורים ששולחים את הילדים שלהם לחדר השינה בלי מכשיר, היא, אני קורא לזה מלחמה, כי הם צריכים להיאבק בזה, אבל זה נשמע באמת כמו משהו שלפחות כדאי להתחיל שם, או להתחיל בערוכות המשפחתיות.
נכון, אז אנחנו בדרך כלל הכלל שאנחנו עובדים איתו זה כלל של 1:4, אנחנו רוצים שעת מסך אחד איכותית לילדים מול 4 שעות שהם משהו אחר. ואז אנחנו לא צריכים רק להילחם על כן נכנס לחדר שינה או לא נכנס לחדר שינה, יש לנו איזה מבנה יום כזה כללי שתומך את זה שפעילויות אחרות חשובות בחיים שלנו נשארות בפנים. אז אנחנו לא נצמדים רק למתי לא מסך, אלא מה כן עושים במהלך היום שהוא תורם להתפתחות שלנו ולבריאות הגופנית והנפשית שלנו. אז זה קצת מקל. עוד דבר שמקל זה שההורים לא ייכנסו בהכרח עם הטלפון לחדר שינה. אני אגיד כן. שעכשיו הרבה יותר מורכב. עכשיו הכל הרבה יותר מורכב, כן, כן. כי כולנו צמאים לוודאות, והרבה פעמים בתוך המכשיר שלנו נמצא מה שנראה לנו כמו אשליה של ודאות, ולפעמים באמת התראות שאנחנו צריכים להיות חשופים אליהן.
כן, כן, אין ספק
שכן. ועכשיו הכל נהיה יותר מורכב.
אבל דוגמה אישית, ויש הרבה הורים שפשוט צריך לראות איך הורים מתנהגים עם ילדים, רואים אותם במסעדות, רואים אותם בחוץ. ההורים גוללים לא פחות מבני הנוער.
אז לכולם יש את אותו מוח, והוא מתוגמל, כמו שהמוח של ילד בן שלוש מתוגמל משימוש דיגיטלי, גם שלנו, אבל יש דרך החוצה מזה עם הרבה מודעות, שהיא לא רק מודעות הורית, אלא גם מודעות שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו מה קורה למוח שלנו שם, ומה אנחנו יכולים לעשות.
כן, זה אפרופו שבוע ספר שקצת כונסל לנו, בוטל לנו השבוע מפאת האירועים, אבל בעצם הלוואי וכולם יהיו קוראים ספרים, והלוואי שנוכל להמחיש לילדים, לבני הנוער, שאם הם רוצים להצליח בחיים, הם צריכים לפתח את המוח בכיוונים אחרים לגמרי ממה שהם חושבים.
כן, לא רק ספרים, גם שיחה טובה, גם הליכה, וגם לצפות בסרט יחד, ודבר מבורך ונפלא, כל עוד שלא כולנו ברחנו לחדרי השינה שלנו, כל אחד עם המכשיר האישי שלו.
איי, אמרתי לכם, צפייה משפחתית בטלוויזיה זה יותר טוב ממה שאתם חושבים. ויכוח ארוך שנים, אבל מאוד מאוד הארת את עינינו חווה טרייטל, אחרי תחום מחקר ופיתוח בתנועת מהפכת הקשב. נושא סופר חשוב, תודה רבה.
תודה רבה.
כן, וממש בהמשך לשיחה הקודמת, המסכים הופכים את המוח שלנו למתפתח בצורה אחרת ממה שהיינו רוצים, והמסכים הם בכלל משהו שצריך לנהל אותו. הצד השני של השיחה היה הנושא של קריאת ספרים, ושבוע הספר העברי כבר לא בראש כותרות ומעיינינו, בימים רגילים היינו ממש ממש עוסקים בזה בשבוע שחולף, אבל דומה שאם רוצים קצת אוויר לראש ולנשמה, אין כמו ספר. בוקר טוב לאיציק שלב, סמנכ"ל הסחר של סטימצקי.
בוקר טוב.
אני פה אדבוקט רציני לטובת ספרים, אז יש לך פה מרואיין מאוד מאוד מחבק ספרים, אבל בואו אולי נתחיל באפקט המלחמה על הרכישות בחנויות. אנשים מחפשים ספרים אחרים מאשר... ואני מדבר על מלחמה, גם מלחמה שאנחנו עוברים אותה ב-18 חודשים האחרונים, וביתר סט בשבוע האחרון.
גם וגם, גם הנושא, זה תופס אותנו בסיור של שבוע הספר, שזה אחד מרגעי השיא של הספרות במהלך השנה. בתקופה הזאת כמובן שמבקשים הרבה יותר לרכוש ספרים כדי להסיק את הילדים בבית, קצת מפחדים יותר לצאת החוצה. וכמובן שיש הרבה פעילויות תרבותיות שסגורות מכוח המצב, ולכן זה עוד יותר... מכניס את האנשים חזרה לעולם הספר. וכן, גם כתוצאה מהמצב, אנחנו רואים ביקוש וגדול יותר לרכישה של ספרים שמדברים על איך להתמודד עם חרדות, עם מצבים מאוד מאוד בעייתיים וקשים, כמו שאנחנו חווים במהלך השנה וחצי האחרונה, ובעיקר כמובן בשבוע האחרון.
כן, אנחנו עוברים פה איזו אבולוציה שלנו, יש יחס בין ספרות ישראלית לבין תרגומים בחול. אנחנו כן רואים, למשל, אני אקח את הדוגמה של מוזיקה, שהמוזיקה הישראלית לאט לאט הופכת ליותר ויותר חזקה לעומת המוזיקה הבינלאומית בישראל. בטלוויזיה, הערוצים המסחריים משדרים רק בעברית. אנשים עדיין קוראים ספרות לועזית, ואולי היחס בין ספרות לועזית מתורגמת לבין ספרות ישראלית מקורית.
לדעתי זה נשאר באותו מקום, יחס בין הספרים המתורגמים לספרי המקור. כשיש ספר מקור מצליח, אז הוא מאוד 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 מצליח להגיע למספרים מאוד מאוד גבוהים. אני לא מזהה שיש איזשהו שינוי יותר לגבי ספרים מתורגמים או הפוך.
טוב, בסדר, אני לפחות בעד גם וגם, הפתיחות לעולם היא חשובה לנו, חשוב לסופרנו, לילדינו שגם יקראו מה שמגיע בחול. השתנה יחס בין הרכישות הפיזיות בחנויות לעומת האונליין, אני מניח.
כמובן, בוודאי בטח בימים הראשונים של השבוע שחלק מהחנויות היו, רובם היו סגורות למעשה, ואז האפשרות הייתה רכישה דרך האונליין, או בספרים דיגיטליים, ואני יודע שהאתרים שמוכרים ספרים, זה ביקוש מאוד גבוה לרכישה דרך האתרים. כמובן שבדרך האתרים שלנו, וכמובן שהיינו, כמו שאמרנו, בשבוע הספר, ואז המחירים והמבצעים שהם ממש בסיאם בשבוע הספר, הם עדיין תקפים, גם בתקופה הזאת, אז המחירים יותר נגישים, גם יש ביקוש וגם מחירים מאוד מאוד טובים בתקופה הזאת מכוח שבוע הספר.
ספרים זה עדיין עסק כלכלי לסופרים, למולים, לחנויות?
הם עדיין עסק כלכלי. אנחנו כמובן רוצים שכולם יתוגמלו, החל מכושר של המזון בענף, החל מהיוצר, הכותב, העורך, המדפיס, המו"ל כמובן שמשקיע בספרים, וגם כמובן אנחנו חנויות הספרים. כן, יש, כמובן שזה עדיין עסק שמניב, וזה כמובן תלוי בהתפתחות והמשך הקריאה של מה שאנחנו רואים, שכן אנחנו רואים שזה ממשיך לקרות וממשיך להתקיים. היה משהו בשנים האחרונות שחזרה של המון המון בני נוער שחזרו לקריאה, הרבה נערות שחזרו לקרוא דרך דווקא אמצעי הרחום הכי שלא חשבו שזה יגיע אליך, דרך עולם הטיק טוק, שיתחו לקרוא ספרים אומנם רומנטיים, אבל זה לא משנה לנו מה קוראים, כל אחד בוחר את מה שהוא רוצה לקרוא ובאיזה רמה. אבל אנחנו עדים ורואים בשנתיים האחרונות תופעה מאוד 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 משמחת ומנהבת על ידי שבירות בנות נוער ממש בהמוניהם, באלפיהם, בעשרות אלפיהם, שבאות לכל אירוע, או אירוע עכשיו שבשרונה. ומצא היום זה האזור שלנו, של האזור הזה במתחם, זה האזור הכי מלא. אתה רואה את הרוב בני נוער שלה שמגיעים לירי תפילת פטר בשרונה. זה משהו מדהים לראות את זה.
זה מרגש, וזה קצת מתכתב עם, אני יודע שאתם גם מוכרים תקליטי וייניל, שזה גם מתקרב לעולם הזה, שבעצם, אם הייתי מסתכל מהצד, לפני 10 שנים הגיעו, היכולת לקרוא ספר בעצם בקינדל ודרכים אחרות, היכולת לצרוך מוזיקה כמובן דיגיטלית, אז אתה יודע, הייתי מאמר שגורלה של רשת כמו סטמצקי יהיה כמו בלוקבאסטר, זכרם לברכה. והנה, אתם מציינים 100 שנה, וזה אחרת לגמרי. אז בעצם, איך מסבירים את האבולוציה הזאת של רשת שהתחילה מחנות שמוכרת עיתונים וספרים, וממשיכה להתקיים אחרי 100 שנה גם בעידן הדיגיטלי?
כבר הרבה שנים, הרבה פעמים כבר הספידו את עולם הספרים, אבל זה לא כך. ענף הספרים חי וקורא ובועט, ובטח אנחנו כעם הספר, זה קורה בעולם, וזה קורה כמובן אצלנו בישראל. ממשיכים לקרוא, אנחנו כשאנחנו עושים ירידים אנחנו רואים עשרות אלפים של אנשים שמגיעים לירידים, כמובן שפוקדים במהלך השנה את החנויות, שלנו וגם חנויות אחרות, אבל אנחנו ממשיכים לראות את זה, וזה קיים וזה קורה וזה ממש מתקיים, וממש משמח לראות שהענף הזה ממשיך למרות, וזה עבור ימשיך להיות עוד הרבה שנים.
כן, אני מתחבר לשיחה הקודמת שהייתה לנו, שאתה יודע, יש כבר מחקרים שמוכיחים שזה טוב למוח, ידענו את זה כל הזמן. זה טוב חברתית, זה טוב למוח, זה טוב קוגניטיבית, זה טוב בטיפול בבעיות מורכבות. והי, ספר לא צריך טעינה.
נכון.
טוב, תשמע.
יש לנו גם ציבור דתי שכמובן שבשבת לא נוגע במכשירים הטלפונים, אז המוצא שלהם לשעות הפנאי זה הספר.
לא חשבתי על זה, זה באמת מקדם שלנו יש. ואנחנו, יש לנו אינטרס שכולם פה יתמקדו גם בספרים אוטוביוגרפיים וגם בביוגרפיות. אני חושב שזו בריחה אולטימטיבית בימים אלה.
חד משמעי, זה ספר, זה מכניס אותך לעולם של לפתח את היצירה במחשבה שלך, וכשאתה רואה סרט, אתה רואה, אתה פחות צריך לחשוב ולדמיין את מה שאתה רואה, כי אתה ממש רואה, אבל ספר זה אחרי, זה דמיון, וזה מפתח את הדמיון ואת היצירתיות של מי שקורא. חד משמעי, זה כנראה מה שהופך אותנו לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות ביכולות שלנו, גם בצבא וגם בעולם ההייטק וגם בכל העולם המתקדם.
כן, אני אגב מראיין פה אנשים שכותבים ספרים אוטוביוגרפיים, ותמיד זה מרתק לקרוא סיפור חיים של אנשים, אתה יודע, זה אנשים שבאמת יש להם פעילות ציבורית או פעילות אחרת שהיא מרשימה, אבל שתפסו את זמן הקורונה או תפסו זמן אחר והחליטו לכתוב ספר אוטוביוגרפי, וזה מעניין, זה מעניין לצלול לחיים מורכבים, בטח במדינה הזאת, שכל מה שנבנה פה ב-75 שנה האחרונות הוא מדהים.
נכון, נכון, יש המון המון כפרים שיוצאים ביוגרפיות של אנשים, או של אנשים שמוכרים, או אנשים שרוצים להביע או לספר את הסיפור שלהם. כמובן שאנשים מפורסמים, אנשי תקשורת, אנשי תרבות, אנשי ספורט. לאחרונה יצא...
כן, אפילו הספר של מסי, כן.
של מסי, נכון, את הביוגרפיה שלו, כן, שנמכרת ממש, והרבה הרבה הרבה, כמובן שאוהדי כדורגל זה בני נוער שקונים את הספר, כן. אני יודע, הספר של דוד בן בסט, מתוכנית הרדיו של החיים, שהוא גם כן עומד לכתוב ביוגרפיה. ראיתי את הכתובת של הספר, ו... משהו ששזר את החיים שלו בכל נקודות שקורה בישראל. עוד כחודשיים יצא ספר של יפית גרינברג, ג' יפית, מי שיוניס אותו בשם הזה, כן. ספר ביוגרפיה של מישהו שבמלוא, בעצם הצבעות שלה הפכה להיות... מעצמת תקשורת ופרסום, כן, וכן, אנשים אוהבים לקרוא גם כן ספרי ביוגרפיות של אישים, של מהפוליטיקה, כן,
אז איציק שלב, סמנכ"ל הסחר של סטימצקי, קודם כל תודה רבה על השיחה, ונקווה שגם מאיתנו החיבוק הגדול, יש לנו אינטרס משותף כעם, כהורים, כאנשים שרוצים לברוח מהחרדה, לקרוא. תודה רבה.
אכן, כן, אכן, תודה רבה, שבת שלום ושקטה לכולם.
כן, אז מספרים למזרח תיכון חדש, האם יש לנו פה באמת הזדמנות למזרח תיכון אחר? פתחנו את התוכנית משיחה באמת בנושא הזה עם דוקטור ענת רוברג מרום, אבל יש תנועה שכבר פועלת הרבה שנים בכיוון הזה, בכתוב לנימוד דווק, מנכ"ל ומייסד דרכנו.
בוקר אור.
מהי דרכנו למי שלא מכיר?
דרכנו היא תנועה מגדולה שנולדה ב-2015, שמאמינה שבישראל יש רוב מתון ליברלי ששותף לערכים, וצריך להניע אותו ולהפעיל אותו ביחד. אנחנו עסוקים בנושא הסכסוך האזורי מעל תחילת מלחמת אוקטובר, למעשה מלחמת השביעי באוקטובר, ועוד לפני זה עסקנו בסוגיות שונות של ההסדר המדיני, האופי החברה שאנחנו רוצים לראות כאן, דמוקרטי שלנו וכנסה באלה.
כן, למרות שאני חושב שבקרב רוב הציבור כבר הנושא שנקרא כבר מדיני והפתרון הוא נושא שזז לקרן זווית, בטח אחרי השבעה באוקטובר יש הרבה מאוד אנשים שהם קצת פחות אופטימיים, אז בואו נחבר את החוטים ונראה בנקודת הזמן הזאת מדוע יש פה באמת הזדמנות למזרח תיכון חדש.
קודם כל שווה לתקן שההפך הוא דווקא הוא הנכון. בקרב הציבור הישראלי יש אמון מאוד נמוך במשא ומתן ישיר מול הפלסטינאים, ותפיסה שאין על מי לסמוך. אבל ברגע שמכניסים לתוך המשוואה את ההסדר האזורי, לתוך שבו ישראל רוקמת בריתות עם המדינות הסוניות ומתונות סביבה, כדי לייצב את המזרח התיכון, ובכלל זה גם את היחסים הפלסטינאים, עולה תמיכה על האזורי ה-75% ופתרון מהסוג הזה. זה מה שצריך לזכור, זה נתון מדהים, שלא ראו כמו, אני חושב, מאז ימי רבין.
כלומר, אם היה הסדר עכשיו, שהיינו קוראים לזה, הסעודים לוקחים חסות על איזשהו הסדר אוטונומיה לפלסטינים פלוס בדרך למדינה, זה כבר היה מתקבל בקרב רוב הציבור אחרת?
כן, היה מתקבל אחרת לגמרי, כי הסיצה היא שאנחנו לא לבד בתוך זה, שהמאבח בכוחות הקיצוניים, האסלאמיים, במזרח התיכון, שהסיצה שלהם קורות הרגע, אגב, במלחמה עם איראן, זה לא משהו של ישראל לבדה, זה משהו של כל מי שחפץ שהמזרח התיכון יהיה נווה מדבר, נקרא לזה ככה.
כן.
וגם אנחנו רואים את הפירות של זה כבר עכשיו. זאת אומרת, גם החופש הפעולה האווירי של ישראל מעל ירדן, אפילו מעל סוריה, שפתחה את השמיים ואמרה את הסומה שצריך, סיוע כזו אחר מהאמירייטים, מהסעודים וכאלה, זה הכל חלק מהניצנים של שיתופי הפעולה האלה, שהתחילו עוד בשנות ה-90 עם רבין והסכם ירדן, ומגיעים היום להבשלה.
כן. זה באמת רגע היסטורי, הוא גם תלוי פוליטית במרכיבי ממשלה כאלה או אחרים שברשותך אני פחות אכנס לזה, כי בסוף בפוליטיקה בממשלה מסוימת היה יותר קל להעביר את זה משל ממשלה אחרת, אבל עד כמה בסוף באמת זה יושב לדעתך בראש של מקבלי החלטות, של מי שהיום מנהיג את המדינה, כי אם אני הייתי נכנס לראשו הייתי אומר אני אצא הכי גדול בהיסטוריה ביום שתהיה פה אותה ברית אזורית, ביום שיהיה פה איזשהו הסדר.
אני אגיד, ויש לי הרבה מאוד ביקורת על נתניהו והממשלה שלו וכאלה, שאני חושב שנתניהו היה מאוד שמח לעשות הסכם כזה. צריך לזכור ששבועיים לפני השביעי באוקטובר הוא עמד באום ודיבר על הרחבת הסכמי אברהם ויצירת ברית אזורית ואיך כולנו נעבוד ביחד ואז התפרצה המלחמה. נתניהו מאוד מאוד רוצה את זה ורוצה להגיע לשם. אבל, וזה אבל גדול, הוא צריך לעבור מכשלות פוליטיים כאלה ואחרים. וכאן יש אתגר אמיתי. אני חושב שמגילו ומעמדו והוותק שלו, הוא נמצא ממש בצומת היסטורית. האם הוא ילך ו... יעשה את מה שצריך לעשות, והביא כאן את ישימון פרץ של דורנו, מה שנקרא, הביא את המזרח התיכון החדש, או שהוא ימשיך לנהל את הסכסוך. לי יש אמונה אופטימית מסוימת, שהוא רוצה יותר את ההסכם האזורי, משהוא רוצה רק לשרוד עוד חודש-חודשיים בקואליציה.
אגב, אין סתירה, כי אם אני הייתי יועץ לו, ואני לא, אז הייתי אומר לו, לך הכי חזק בבחירות הבאות על הסדר אזורי, על כל משמעויות שזה, לך עם זה, ותראה מה יקרה.
אמן. אמן, ונראה גם איזה, איך יגיבו השותפים הנוכחים שלו, ואיזה שותפים
הם יגיבו כמו שיגיבו, אבל אני אומר, לפחות זה משהו שרוב הציבור, כמו שאתה מתאר ובצדק, בחזון שלנו, וכן, ציינת היטב את חוסר האמון שלנו בפלסטינים ובהנהגה שלהם, אם אפשר לקרוא להנהגה, לעומת מדינות מסביבנו, שהן יציבות, שוב, לעולם, תגיד לעולם, אבל... לפחות יציבות, ויש פה איזה משהו, שאם אני הייתי לוחש פה אוזנו, הייתי אומר לו, לך על זה הכי חזק, תתפלא כמה זה יעשה לך טוב.
תראה, גם בסופו של דבר, אנחנו רואים שינוי מאוד גדול בכל העולם. המעורבות האמריקאית כאן היא מעורבות מאוד מורכבת. המאבק על הסחר העולמי, והאתגרים האזוריים של המים והאקלים, באופן שבו נתיבי המסחר בכל העולם משתנים, לישראל יש רגע מאוד מאוד מיוחד כאן, שיכול לצאת כאן לדורות, את הכלכלה, את העתיד של כולם, את האופן שבו אנחנו משולבים פה. אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שבא ואומר, לנצח נאכל חרב. שהוא לא רוצה לראות עתיד טוב לילדים שלו ולילדים של שכניו, וזה חלק מהמשחק. במקום כזה, על ההנהגה יש אחריות הרבה יותר גבוהה. היא מלחמה בסופו של דבר היא המשך המדיניות באמצעים אחרים.
כן.
אם המלחמה הזאת מובילה להבסת הכוחות הקיצוניים במזרח התיכון, בשינוי דרמטי במרחב הפעולה הישראלי, כדאי שהמרחב הזה גם יביא לתגסוג אמיתי, וגם כדאי גם שיביא למצב שבו תקציבי הביטחון לא הולכים וגדלים משנה לשנה, כי היומים גדלים, אלא עוברים שינוי ועוברים לוותר את כוחנו בצורה אחרת, שגם זה ביטחון, וגם זה משהו שווה לתת עליו את הדעת.
כן, אנחנו, אתה יודע, מציינים כבר הסכם שלום עם מצרים 45-6, כן, יותר מ-45 שנים מאז שנחתם, ובטח ממומש. ההסכם עם ירדן כבר זה חגג 40-30 שנה, שזה מדהים. וכן, אין לנו דרך אחרת, כי לבד לא נוכל כל הזמן להילחם. אנחנו גילינו את זה. כשאנחנו מפתיעים, אנחנו מנצחים. כשאנחנו מופתעים, אנחנו פחות מנצחים, בלשון המעטה. אז יש פה איזה...
יוזמה זה גם לא רק ערוץ קדימה עם הרובה והחרב. יוזמה זה גם לדעת מתי לשים אותם שנייה בצד ולהושיט יד, מתוך ידיעה שזה יבטיח לך את הגמישות בשעת משבר בצורה הרבה יותר גבוהה, כמו שאנחנו רואים עכשיו.
כן, אז זה משהו שפתח של תקווה בדבר הזה. עד כמה אתה מזהה את הפוליטיקאים האחרים שיהיו מוכנים לתת גב לממשלה שתבוא ותגיד... אנחנו הולכים עכשיו על הסכמי אברהם, ובעצם לתת איזה מטריה למה שזה שווה. אני לא יודעת כמה זה שווה.
הם כולם אמרו שהם יתנו, לפחות במרכז הפוליטי, ובצד עצמי של המפה, הם באו ואמרו, אנחנו נעשה מה שצריך להביא את ההסכמים. חזרו על זה הרבה מאוד פעמים, אפילו לפיד לדעתי אמר נתניהו את זה, גם בארבע עיניים, והוא סיפר על זה. הבעיה היא לא בשותפות, הבעיה היא ברגע, מה הרגע הנכון ביותר לעשות את הדברים, ואיך להגיע לשם בצורה שאנחנו מבינים שאנחנו לא עושים את זה כאקט פוליטי נקודתי, אלא כבאמת כאינטרס ישראלי רחב ומשותף. יש משהו מאוד יפה בממלכתיות הישראלית הזאת, שכולנו יודעים ללבוש אותה בשעות גדולות, גם כשיש משבר וגם כשיש הזדמנויות. אני אותי איזו מילה הרבה מאוד תקווה לראות את ההנהגה הבאה ואומרת, אנחנו ניתן גב ולא אנחנו נעשה במקומך, שזה כבר מעיד על בגרות פוליטית רבה מאוד. והבנה של גודל השעה.
כן, בקשה שעה אז אנחנו כמובן מתלכדים, ואחרי זה אנחנו מתפוררים שלא בצדק, כי בוא נגיד לפחות הציבור ברובו נמצא באותם אזורים פוליטית, כמו שציינת היטב, אנחנו לא רחוקים. יש בשוליים מחלוקות בטח בנושא דמוקרטיה, ליברליים ודברים כאלה, אבל רוב הציבור יודע איפה הוא רוצה להיות. גם בחזון הזה של מזרח תיכון חדש, ויסלח לי שמעון פרס זכרו לברכה, שהיה לו חזון, שהוא היה חולם על חזון כזה, עם המדינות הסוניות המתונות, ברית אזורית כזאת שיכולה לקרות.
גם הרבה מאוד, אגב, מהדברים שגם צריך לתת קרדיט, אנחנו תמיד עומדים על כתפי ענקים. כן. גם המצב הנוכחי, קרה בגלל העבודה המאוד קשה שנעשה בשנות ה-90, לא הכל היה מושלם, היו מחירים, אבל גם היו פירות.
נכון, נכון, לגמרי. לגמרי, לגמרי. נימוד דווק, מנכ"ל ומייסד דרכנו, תודה רבה על התובנות ועל הפתח לתקווה ולהיגיון. תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
כן, לפחות לטעמי אין סתירה בין הכמיהה הזאת לשיהיה טוב ויהיה שלום לבין הצורך שלנו לעמוד על שלנו ולהגן על עצמנו, כמו שאנחנו עושים בימים אלה גיבורנו. ואנחנו נעבור לדבר שתמיד בימים קשים מחמם את הלב, וזה פעילות והרתמות של גופים שונים בהתנדבות לגמרי. ובוקר טוב למירי שנרסון מעמותת נפלאות ביטחון.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך הבוקר?
מירי, את יושבת ראש העמותה הזאת, תספרי לנו קצת על נפלאות מתגברות.
כן, אז נפלאות זה עמותה שהוקמה לפני 7 שנים, למען נשים אלמנות בגיל השלישי מכל הארץ. יש לנו 14 מרכזים, כמעט 1,000 נשים רשומות, ומשתתפות באופן פעיל במפגשים, בימי כיף, ימי עיון, מסעות, מקבלות מתנות יום הולדת, מתנות חגים, אבל לא על זה באתי לספר. כן. פה. באתי לספר על התקופה הזאת שאנחנו חווים, ויותר מכל מי שנפגעות הן הנשים הבודדות שיושבות בין 4 קירות, לפעמים קשה להם לרדת לממד, למקלט, לפעמים הפחדים מציפים אותם, לא לכל אחת יש בן משפחה שיכולה להגיע אליו ולשעות אצלו בתקופה הזאת, וגם אפילו לא לכל אחד יש ממד או מקלט קרוב, וגם שנשים בגיל השלישי שהן צריכות לרוץ, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לרוץ, לפעמים אפשר להתקל בלילה, וזה הרבה יותר מסוכן, כל הנושא של נפילות בגיל השלישי. אז איך שהתחילה המלחמה, בלילה שבין 5 ל-6 בשבוע שעבר, ישר ישבנו אני והצוות שעובד איתי, צוות נפלאות, חשבנו מה אפשר לעשות. וכבר ביום ראשון האחרון הקמנו קודם כל כנס זום גדול, שהשתתפו מאות נשים, כמובן חלק מהם היו צריכות סיוע בלהתחבר לזום עצמו, ובכנס באמת הופיע מי שהדריכה אותם בנושא תזונה, ומישהו שבנושא תנועה, וכמובן רבנים ויועצים ופסיכולוגיות ועובדות סוציאליות. במשך 4 שעות היו מאות נשים על הזום כדי לקבל את כל החיזוק והסיוע, וכבר ביום שני על הבוקר היה לנו את הקו החם, שנשים יכולות להתקשר ולקבל כוח ועוצמה, ואפילו לשפוך את הלב, לדבר עם אנשים אחרות כמותן, נשים שחוות את אותו דבר כמו שהן חוות. על הקו השני נמצאת אישה שהיא אלמנה בעצמה, והיא מרגישה אותך, ויודעת לענות, לתת מענה, או אפילו רק פשוט להקשיב, להקשיב. זה כל מה שצריך, זה מה שכולנו צריכים בימים האלה.
כן, וסטטיסטית יש יותר אלמנות מאלמנים.
לצערי הרב, מה לעשות? כן, נשים שורדות יותר מגברים.
אני יודע, את כל הסיבות אתם יותר חזקות. ובכל זאת, איך מגיעים למודעות הזאת שידעו שאתם קיימים? כלומר, בעצם אני חושב על אותה אלמנה שיושבת, כמו שאמרת, בין 4 קירות. היא צריכה לדעת שאתם קיימים. איך מגיעים לזה שידעו?
אז הנה, קודם כל, אסירה תודה לך. הבוקר הזה שאתה מספר על זה, עוזר לי לספר על זה לעם היושב בציון, לנשים שיושבות בבית. יש לנו, קודם כל הנשים עצמם מקבלות ממני באופן אישי הודעה עם הטלפון של הקו החם, ואנחנו אומרים להם תתקשרי מתי שאת צריכה, ואם את צריכה שינוע, והקמנו גם את חמל המתנדבות, שגם הוא מורכב מנשים כאלה. והחמל הזה פעיל 24/6 במשך כל השבוע, והקו החם, זאת אומרת, אחרי המענה בקו החם מעבירים את הפנייה לחמל המתנדבות, והם רואות אם יש אישה שפשוט רוצה להחליף אווירה ולהגיע למקום אחר לשבת, או שרוצה שמישהו יעזור לה בקניית תרופות, או מישהו שיעזור לה בלהביא את הקניות מהמקולת. נשים ממש מפחדות לצאת מהבית, במיוחד בגיל הזה.
כן.
אז זה הרבה יותר מאתגר. כן, וכמובן, ברשתות, אז ככה המידע מגיע. אני רוצה להזכיר שאנחנו, הקהל שלנו ברובו הוא קודם כל נשים בגיל השלישי, שמטבע הדברים פחות נמצאים
ברשתות
ופחות יודעים איך להפעיל אפילו את הוואטסאפ ולקבל עזרה. ודבר שני, גם נשים רובן דתיות וגם חרדיות וגם מנשות חב"ד, שגם מטבע הדברים יש פחות את המודעות. שמעתי שבבני ברק בזמן האזעקות עברו עם כרוז והכריזו להיכנס למקלטים, כי לרובם לא היה וואטסאפים. אז אולי זה קוריוז, אבל זה קרה פעם אחרונה נראה לי במלחמת ששת הימים שעשו את זה.
אין ספק שיש פה אתגר, והפוך, מעניין אותי ההבדל בהתמודדות בין אלמנות מהציבור החילוני לבין אלמנות מהציבור הדתי או החרדי.
שאלה חזקה, שאלה מאוד 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 משמעותית. אני מניחה שהמומנט של האמונה והביטחון ודברי הרבי מלובביץ' שחזר ואמר שארץ ישראל זה המקום הכי בטוח בעולם, והוכיח את זה, הוכיח את זה פעם אחר פעם. בדיוק לפני 32 שנה ניגשו אליו ככה ביום שישי בבוקר ואמרו לו שסדאם חוסיין מפגיז את ארץ ישראל ומה לעשות. אז הרבי אמר, קודם כל תדאגו שיהיה צורכי שבת ושתהיה שבת שמחה, ותתמקדו בתהילים. כמובן, מי שיכול ומחויב, כמו שלושת הבנים שלי שנמצאים, כל אחד, אחד בפיקוד העורף, אחד ב... לא משנה, לא נגיד בדיוק כל אחד איפה הוא נמצא. אז מי שיכול שיצא ויעשה את הדברים שהוא יכול, את המחויבות שלו. אבל מי שנמצא בבית, שיעשה שהשבת הזאת תהיה שבת שמחה, ובערב שבת שנדליק נרות, עוד נרות, אני כל שבת מדליקה מאז השביעי לאוקטובר עוד נרות לזכות החטופות והחטופים, ולבקש שבאמת נרגיש בלב את השמחה הזאת, השמחת הניסים הענקים שגדלו, שקרו אתמול, כי אולי לא שמנו לב, אולי לא הבחנו. ראיתי משהו מאוד 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 מעניין, שהתורה בחומש דברים אומרת דברים מאוד מאוד קשים שקשה לחזור עליהם. מה קורה כשעם ישראל מסרב לראות את הניסים? שאנחנו אומרים, זה במקרה קרה שהבוקר נפל טיל בין שני בניינים, כן. בדרום הארץ, או זה בזכות חוכמתנו, או בזכות כוחנו, או תעוזתנו, היצירתיות שלנו. ברור שיש לנו כוח וחוכמה ותעוזה, אבל יש פה ניסים.
אני מקנה באלה שמאמינים רק בניסים.
לא רק בניסים. רגע, בוא נעשה סדר. לא רק בניסים. אמרתי לך, אנחנו משרתים ועובדים ועושים הכל, והקמנו את החמ"ל, והקמנו את הקו החם, ואת הערוץ זום וכולי. אבל יחד עם זה, צריך לזכור שכשרואים ניסים, להגיד, וואו, זה נס, וכמה טוב השם, ותודה רבה לך על הנס הגדול.
כן.
זה החיבור, גם וגם.
אז בכל מקרה, מאוד מאוד שמח על פועלכם, ומי שרוצה להגיע אליכם, לא דרך האינטרנט, איך מגיע לקו הפעיל שלכם?
אז הקו החם שלנו זה 077-970-70-07, עוד הפעם, 077-970-70-07, וכל אישה בגיל השלישי שהיא מרגישה בודדה, גם אם היא לא אלמנה, בסדר? היא יכולה פשוט להתקשר ולשמוע חברה מהקו השני ולשמוע על שלל האפשרויות שיש לנו. זה מרגש מאוד, כי זה מאחד מאוד, וזה מאחד נשים מכל הציבורים, ומזכיר לנו שאנחנו עם אחד, וכולנו יחד בשליחות הגדולה הזאת.
לגמרי, לגמרי. מיר שניאורסון, יושבת ראש עמותת נפלאות מתגברות, תודה רבה על פועלכן, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך על ההזדמנות, שבת שלום ובשורות טובות.